המשפט הראשון שהיא אמרה לי, אמרה לי, נעמה, היפראקטיביות זה מתנה. תעשי הכל מהר ויותר. המשפט השני שהיא אמרה לי, אמרה לי, נעמה, ביום שתרצי להיות דוקטור, את תהיי דוקטור. שכל העולם ואשתו יגיד אחרת, את תרצי זה מהיה נקודה. והמשפט השלישי, שזה בעצם מסלול חיי, היא אמרה לי, נעמה, היפראקטיביות זה מתנה, אבל זה כמו שזה מתנה, זה יכול להביא אותך למקומות. בקצף הזה שאת צוללת את הדרך, את תגיעי לנווה תרצה.
בחרתי אחרת. בכל פרק נפגוש אנשים שהחליטו להתמודד באופן מעורר השראה עם מה שהחיים זימנו להם. הם הלכו בדרך קצת שונה, ולפעמים הסיפור שלהם יכול ללמד אותנו שיעור או שניים.
תראי, אני לא הייתי ילדת רחוב, היה מנטליות של הילדים בחוץ, מה שאין היום. בבית ספר הייתי הילדה הזאת שלא מתייחסים, או רק בוחרים בי לכדורגל, אבל המורים בטח לא רואים בי איזשהו ערך מוסף, היא לא תלמידה טובה, אתה לא יודע מה עובר לה בראש. ברחוב פתאום יש לי סי, יש לי אמרה, אני יודעת לקשור, אני יודעת לאלתר, וזה מה שמאוד מאפיין ילדים עם בעיות קשב, זה היצירתיות, זה הדרכים העוקפות. ושם פרחתי.
זאת נעמה אהרונוביץ'. היא בת 43, ואם תשאלו אותה היום, היא תדע להגיד לכם שיש לה בעיית קשב וריכוז חמורה, ושהיא מובחנת כהיפראקטיבית. אבל כשהיא הייתה ילדה, לא היא, ובטח לא המורים שלה, הבינו את זה.
אני מאותם ילדים שהיו באים לבית ספר, היו אומרים לי ישר, נעמה אופי החוצה. הייתי אומרת, אבל מה עשיתי? היו אומרים לי לפני שתעשי. היום אני יכולה לצחוק על זה, אבל להיות היפראקטיבי חריג שעונה לפני 30 שנה, לא כל כך חיתים למערכת בתבנית, בפרדיגמה, במה שמוכר.
אז מערכת החינוך קובעת שנעמה לא מתאימה למסגרת רגילה, ומחליטה להעביר אותה לבית ספר לילדים בעלי פיגור בינוני עד קשה.
ובעצם באתי לאמא שלי כבר בהתחלת הדרך ואמרתי, האמא או שתפני משלדה שלך פוסטמה, או שיהיה לך מאוד עצוב כל החיים. תתרגזי בילדים האחרים שיחממני כבר לא יצא כלום. אמא שלי שמעה בית ספר לחינוך מיוחד, אמרה, ימות העולם, זה לא יקרה. גם אמא שלי אף פעם לא ראתה שמשהו לא בסדר בי. היא ידעה שאני פלטנית, היא ידעה את הקשיים שיש לי, מתמטיקה ולשבת, והיא אף פעם לא ראתה בזה משהו שאי אפשר, באיזשהו שלב כבר אבא שלי אמרה לה, תעזבי אותה, שהיא לא תעשה בגרות. אמא שלי אמרה, גם אם זה יהיה הדבר האחרון שאני אעשה בניסויים האלה, הילדה הזאת תעשה בגרות.
ליאורה, אמא של נעמה, לא מבטרת ומצליחה להשאיר אותה במסגרת לימודים רגילה. נעמה נאלצת להמשיך ללמוד במערכת שלא מבינה את הצרכים שלה.
במקרה שלי, בגיל מאוד צעיר, היה לי ברור שאני אחרת ולא ידעתי על מה. הייתי אחרת בתחומי עניין, שכל הבנות שיחקו ופיצי מיצי וכאלה, אני הייתי על עצים ובכדורסל ובזעזוע מוח שקיבלתי כל פעם ונפצעתי וכל האקשן של בחוץ, זה כל מה שקרץ לי. והייתי אחרת ברמה של אני מבינה את כל מה שהמורה אומרת, אבל אני מאבד עניין אחרי דקה. אתה מוסד בשניות. לא היה מודעות בכלל לבעיות קשב, אז אני פשוט הרגשתי שאני כולם חכמים ואני לא, ואין מה לעשות.
בכל זאת נעמה מסיימת את החטיבה ונשלחת למבחן הדסה. מבחן שיקבע אם תוכל להשתלב בתיכון במסלול המכוון לבגרות מלאה.
זה מבחן של 4 שעות. עכשיו ימות העולם עד היום. אם יגידו לעשות פסיכומטרי או לשבת 4 שעות למבחן, ימות העולם לא יקרה. ואני באמת לא ישבתי 4 שעות, קיבלתי את המבחן, סימנתי עיגולים, כי זה היה רוב אמריקאי, אפילו לא קראתי את השאלות. בסוף, כאילו כדי לבחון ריבוי אינטליגנציות, כאילו, אז היה מבחן כזה של צייר בית ועץ ולגזור ביניהם, כאילו כושר אומנותי. אז ציירתי בית ועץ, בקיצור גם זה לא יצא משהו. מזמינים אותי מול אמא שלי, יושבים היועצת, רכזת השכבה. אמא שלי בשיא הכנות. נו, הילדה שלי מתאימה לכיתת מצטיינים. ואז היועצת עושה, בוא נעשה סדר. אמא שלי אומרת, מה הבעיה? אז הוא אמר, צר לנו לומר, הילדה לא מתאימה ללמוד בבית ספרנו. אמא שלי אמרה, אז היא לא מתאימה לכיתת בגרות? אמרו לה, לא, תובש חצי בגרות, לא מתאימה, תובש מגמת ספרות, לגזור בית ועץ, זה אומר, גם זה לא יצא טוב. ואז היה ברור שצריך למצוא מסגרת אחרת, אמא שלי אמרה, לא יקרה. ואז בכל הכוח נלחמה, אמרה, אני רוצה שתעשו לה מבחנים, ותיתנו לה לעמוד במבחן, אנגלית, מתמטיקה וחשבון. והיא הרווה את כל מי שאתם רוצים, היא גרה פשוט אצל מנכלית משרד החינוך בתוך המשרד, בגדול.
בסופו של דבר נעמה עולה לתיכון ומשתלבת בכיתת בגרות, בזכות הנחישות של אמא שלה. אבל במערכת החינוך עדיין מנסים לשכנע אותה שנעמה בכלל לא מתאימה למסגרת הרגילה.
ובא המנהל ואמר לה, אני הוכח לך שאת טועה, לפני שהכניסו אותי כיתה רגילה. אני עושה לך מבחן שכבתי בספרות, שם אני הוכח לך שהפער המילולי, ההתמודדות עם טקסט, יכולת פיתוח תשובה, שהילדה שלך מול שער השכבה הוא עצום, שם תחתמי לי בלי הרבה בלגנים, ראשון ספטמבר חינוך מיוחד. ואמרה לו, בסדר, ניפגש עוד 4 חודשים.
במשך הזמן הזה, ליאורה מתכוונת לעשות הכל כדי להוכיח למנהל בית הספר שהוא טועה בגדול.
ואז הכניסה לי 3 ספרים לחדר. אמרה לי, נעמה, תתחילי לקרוא. אני קיבלתי חום. אמרתי, האמא, עד כיתה תתת, היה פלוטו לא קראתי, איך אני אקרא? הכניסה לי את החטא ואונשו, שזה 624 דפים, אני מדפדפת ואין שם תמונה אחת. עברתי מהר לספר השני, אבא גוריו, 200 ומשהו דפים, ומכת המכות מבחינתי, ספר שנקרא אנה קרנינה, 2 חלקים. ואז לא היה לו DVD, לא הצגה בנושא, לא סרט, תקציר היה בספרייה, אבל זרקתי עליהם כל החיים גולגולים כאלה של העץ, איך אני אקרא ספר? קיצור, לא קראתי.
ליאורה מבינה שהיא חייבת לשנות אסטרטגיה, ומנסה כיוון קצת אחר.
אמר לי, את רואה את הספר הזה? שלא תעיזי לקרוא אותו. הוא לא חינוכי, והוא ישחית את נפשך. ויצאה. עוד לא סגרה את הדלת, פתחתי אותו והתחלתי חייך. למה? כי ראיתי שם הרבה מאוד תמונות של אנשים יושבים בתוך כלא, מצולמים בשחור לבן. אמרתי, וואי, זה נראה לי ספר מדליק. קראתי את הדף הראשון 7 פעמים כדי להבין, והוקסמתי. הספר קוראים המוח.
המוח הוא ספר אוטוביוגרפי שכתב יצחק דרורי על שוד הכספות הגדול שביצע בארץ בשנות ה-90. היצירתיות של דרורי והחשיבה שלו מחוץ לקופסה משכו מאוד את נעמה, ולראשונה בחייה היא מצליחה לסיים לקרוא ספר. עליו היא גם מחליטה לכתוב בבחינה בספרות.
וכתבתי את זה 1,000,000 שגיאות כתיב למורה לספרות. אחרי שבועיים קוראים לי לשיחה, אמרתי, יש, שיחה חיובית. תמיד שיחה זה או לפני ההפעה או אחרי ההפעה או הלך הטיול שנתי או סגרו לי את הקבוצת כדורסל. תמיד היה משהו. נכנס לחדר מורים, היה צלצול, רוב המורים נכנסים לכיתה, ורק המורה לצפות השבת בפינה, מתחילה לצרוך עליי. גברת ארונוביץ', בוא לפה. אני רק שומעת את השם אשכנזי הארוך הזה, אמרתי, וואי, וואי, קרה משהו. אמרתי, מה? אמרתי לי, את לא מתביישת? אמרתי לה, מה? אמרתי לי, את הגשת לי ספר המוח? אני בשיא הביטחון, כן? הלוואי עליי רבע מהאי-קיו של יצחק דרורי. אמרתי לי, מה זה? אפשר לחשוב מדברייך שאת מעריצת האיש. אמרתי, אני לא מעריצת המעשים שלו, הוא גנב. מעריצת האינטליגנציה שלו, חכם מאוד. אמרתי, אני בשוק. בגלל אנשים כמוך, יש לגיטימציה לעבריינות בעולם. אוי, מה אני אגיד לכם? את האמת, בכלל לא ידעתי מה זה המילה לגיטימציה בכיתה ט'. אבל לא הבנתי את הראש עדיין, כי היא אמרה לי אפס, ואני כבר ידעתי שאני אפס, זה לא חידוש. אבל היא אמרה לי עוד משפט עכשיו, שבגללו כן הבנתי את הראש. היא אמרה לי, ואני אגיד לך יותר מזה. אם זה עולם הערכים שגדלת עליו, מי שהביא אותך לעולם אפס מאופס. שם הבנתי את הראש, אמרתי לה, את יודעת מה? הלוואי אלייך, ועשיתי לה תנועה מגונה רבע מה-IQ של יצחק דרורי. אמרה לי, בואי לפה. אמרתי לה, מה? ופח! נתנה לי את הסתירה של החיים.
הסתירה הזאת עוד תלווה את נעמה בהמשך. בינתיים, למרות כל הקשיים, היא מצליחה לסיים את התיכון עם תעודת בגרות מלאה, ואחרי שנים שהייתה פעילה בתנועת הצופים, היא מרגישה שזה עוד לא הזמן שלה להתגייס.
היה לי ברור שאני דוחה את הצבא, אני עושה עוד שנת שירות בצופים. שנת שירות של יחידים, היינו גרעין של מרכזי שבטים צעירים, והלכתי לפתוח שבט בנהריה שהיה פתוח צולע, דווקא לשכונות הקשות, כרגיל נמשכתי תמיד לאש. באמת סיימתי שנת שירות כשהתבגרתי, אני חושבת בשנה הזאת יותר מכל החיים שלי. ואז היה לי בעיה קשה מאוד, כי אחרי שאתה גר לבד בגיל 18, ועושה את הכל לבד, ויש לי שבט של 400 חניכים, היה לי ברור שאני גם מרגישה באולימפוס, שהתחלתי את החיים מוקדם, ואיך אני הולכת לשרת עם בנות שהן קטנות ממני, ויותר מהכל, תמיד היה לי בעיה לקבל סמכות ומשמעת, ואני היפר, ואני ברדק, מה יהיה בצבא? אני אהיה בכלא תוך יומיים.
אז למרות האתגרים, נעמה משלימה את השירות הצבאי שלה. אחרי השחרור היא מחליטה להמשיך להתמודד עם הפחדים ונרשמת ללימודי תואר ראשון.
בחרתי מכללה שנמצאת על הכנרת, בתחילה עמדתי בבית ברל, חינוך בלתי פורמלי, עברתי כי קיבלתי תפקיד להיות אחראית על כל הצפון של תנועת הצופים, ואז למדתי שם קרימינולוגיה, שם פרחתי. רוב הלימודים שלי אמנם היו בכנרת, אבל התכנים עניינו אותי, אז קראתי בחוץ, מחוץ הכיתה. שם איזה פרופסור הציל את החיים שלי פעם שנייה, הוא פשוט אמר לי, את עושה בלגן, אני לא מוכן שלא תגיעי. אמרתי לו, תקשיב, אתה לא יכול ללמד על סטיות בכיתה, בלי להבין שיש חסרותים בכיתה. אז הוא אמר לי, תעבירי שיעור לשנה ב', הייתי שנה א', ולהעביר שיעור אין לי בעיה, למדתי מהר את החומר, העברתי שיעור, הוא אומר לי, תקשיבי טוב, הפרופסור הבא שלי זה הדוקטורט שלך. למדתי מקצוע שאהבתי, למדתי, נגעתי גם בפסיכולוגיה, גם בקרימינולוגיה, גם בסוציולוגיה. מאוד נהניתי מהתואר, במיוחד שהוא שולב עם עבודה, הייתי רכזת נוער כמה שנים, הייתי מדריכת קידום נוער, והיה לי ברור מאוד שהמטרה שלי בחיים לצמצם את הנזק בחיי הילדים, לא בהכרח עם קשב וריכוז, ילדים שנורא קל לאבד אותם, מכל סיבה שהיא.
הדרכת הנוער הובילה אותה למסקנה שאין לו מספיק כלים בפן החינוכי והטיפולי, והיא מחליטה ללמוד שני תארים שניים במקביל, חינוך וקרימינולוגיה קלינית.
אני לא צריכה הרבה כדי לקלוט, אני צריכה חוויה. הקליני, התואר השני, זה תואר יישומי. זה היה המון, גם התנדבויות וגם סטאז' וגם עבודה עם אנשים וגם ניתוח וגם טיפול. ופרחתי. אז אמנם קשה לי עם טקסטים ארוכים. קשה לי לשבת בעיקר. הקטע הזה של השכה הוא מאוד חזק אצלי. ופשוט עקפתי את זה. תמיד בכל כיתה ראיתי מי זה הבחורה או הבחור יותר חרשנים. וזה עבד. זה עבד כי גם חייתי את המקצוע, ראיתי את הילדים מול העיניים. זה גם בא, לא כשאני באה ללמוד ואז נכנסת לשטח, אני באה מהשטח אל הלימודים.
כעבור כמה שנים, נעמה מוצאת את עצמה דווקא לא בנווה תרצה, אלא שוב באוניברסיטה. והפעם, כמרצה.
התחלתי ללמד באוניברסיטה העברית בירושלים, בחוג לקרימינולוגיה. יש לי 300 סטודנטים בשיעור. ובדרך כלל אין לי פחד קהל, אני באה בראש סבבה, פתאום נהייתי חיוורת, דופק מואץ, הרגליים רעדו לי, השפתיים התייבשו לי, חום קיבלתי, חום. מי יושבת אצלי בסוף הכיתה? המורה לספרות, מסתכלת עליי ככה שעה מאיפה אני מוכרת לה, לא הצלחתי להוציא מילה, ביקשתי מהסטודנטים סליחה, והלכתי להתקשר לאמא שלי, תנחשי מי יושבת אצלי בסוף הכיתה, היא אומרת לי, מאיפה אני יודעת? אמרתי, אמא נו, כיתה ת', היא אומרת לי, די, לא נכון. המורה לצפרות, יו, 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 טוב, תגידי לי מהר מה אמרת לה. סגרתי את הפלאפון, השארתי אותו על שקט, כל השיעור, הייתי אס-אמסים עם אמא שלי, נו, אמרת לנו, אמרת לנו, אמרת לנו, אמרת לה. התקשרתי אמא שלי בסוף, אמרת לי, נו, נו, אמרתי, אמא חכי, בכל תחילת סמסטר, יש סוף סמסטר. היא צריכה להגיש לי עבודה, חכי. וואלה, הגלגל מסתובב. הייתה לה עבודה מצוינת, אני לא אכשיל אותה, כי אם אני אכשיל אותה, מה אני שונה ממנה, היא קיבלה 100, וסלח לי, בורא עולם, לא התאפקתי. בסוף כתבתי לה נון בית. דש מיצחק דרורי. נעמה אהרונוביץ' תת שלוש, בום חתימה. שבוע אחר כך היא לא באה יותר.
אז נעמה, היום קרימינולוגית קלינית במסלול לדוקטורט, עדיין זוכרת את אותה סתירה, ודואגת לספר עליה בהרצאה שלה שנקראת מסיכון לסיכוי. בין לבין היא ממשיכה לטפח את הפן הטיפולי ולעזור לילדים להפוך את הקושי שלהם להצלחה.
פרויקט חיים שלי שהוא נמשך עד היום זה פתחתי בית לנערים ונערות שמערכת החינוך הרים הידיים מהם. בהתחלה זה היה בית גרתי והזכרתי, פשוט כל הילדים מקידום נוער היו מגיעים אליי. זה בפירוש לא עמותה ולא מלכר ואני לא לוקחת כספים. פשוט לצמצם את הנזק ולתת להם זמן איכות שהוא לא ברחוב. הם מכירים אותי מהרחוב, הם פשוט באו, היום קוראים לזה אזולה של נעמה. אני מתעסקת במקום הזה שבו מערכת החינוך נכשלת. בפרטני, אני לא משנה עולם. אני גם לא משקמת אנשים, שאני לא אשמע איזה אמא תרזה. אני רק מנסה לצמצם את הנזק. בחיים שמערכת החינוך הייתה אחד מהשלבים שהכזבה את הילדים האלה.
בישראל חיים מעל 2 מיליון ילדים ובני נוער, מתוכם בין 7-10% סובלים מהפרעות קשב וריכוז. כ-330,000 ילדים ובני נוער נמצאים במצבי סיכון ומצוקה, שרובם מתבטאים בניתוק ממסגרות נורמטיביות ומגורים מחוץ לבית ההורים. המטרה של נעמה ברורה, להילחם במספרים האלה ולצמצם אותם.
חיזוקים ותחושות הצלחה זה לא משהו שצריך ללמוד באוניברסיטה 4 שנים. זה הדברים הפשוטים האלה שסמיילי במחברת, של מבחני הצלחה שילד פעם ראשונה יקבל 100, גם אם הוא עשה מבחן של ילד בכיתה ב', אבל לתת לו תקווה שהוא יהיה מסוגל. אין מישהו שהוא לא מסוגל, באמת אין דבר כזה. הוא לא חייב להיות הכי טוב במשהו. אני אנטי תזה לכל מה שקשור 5 יחידות מתמטיקה כמודל ההצלחה. גם מישהו יהיה אומן הוא מודל להצלחה, וגם אם מישהו, אני יודעת מה, ינקה רחובות, הוא יכול להיות מודל להצלחה אם זה מה שהוא בחר ומתוך זה מקום גבוה.
נעמה החליטה להקדיש את עצמה למלחמה הזאת. וברור לה שיש עוד הרבה ניצחונות להשיג כדי לשפר את המציאות של ילדים ונערים רבים בישראל. אז יש לא מעט כישלונות בדרך, וכמובן שהיא משלמת גם מחיר אישי, אבל בזכות הרגעים שבהם היא חווה הצלחה, היא מוצאת את הדרייב להמשיך.
יש המון תסכול בעבודה שלי. לי יש סתירות לחי על ימין ועל שמאל. היה לי ילד 4 שנים אצלי בבית, התגייס לצהל, אמרתי, יש ניצל הילד, ובחושה הראשונה שלו מצהל, אחרי מלחמות, הוא נגע בסמים. אתה מרגיש כישלון. מה שמחזיק אותי זה האמונה שאולי בעוד שלב בחיים, בסוף, הוא יבחר נכון. מה שמחזיק אותי זה סיפורי הצלחה קטנים, שנותנים לי כוח לעוד כמה סיפורי כאפות. היה לי ילד שהעדתי בשבילו במשטרה, ואמרתי שהוא היה איתי, והוא באמת היה איתי, וסתם התלבשו עליו. זה לא שהוא... אין לו רקורד, יש לו רקורד עצום, אז הכי קל על האנשים עם רקורד לבוא ולתפוס אותם ולחשך אותם גם לפרשיות. והוא היה ברור שגם על זה הוא יפתח לו תיק. נלחמתי עליו מלחמות עולם במשטרה, ואז שחררו אותו. ואז הוא תופס את כל הנערים שהיו באזור, אני רוצה להגיד לכם משהו על נעמה, בואו כולם, בואו כולם. וכולם חכים שהוא ייתן איזה פואמה, ואז הוא אומר להם, אתם יודעים, נעמה, בסדר.
האזנתם לבחרתי אחרת. יוצרים חן הוכברג, תומר מיג'יגורסקי, בר פלג ועמית הרשקוביץ.